לשונו של האונקלוס, זאת אומרת באמצע הגן, והיא זאת שיוצרת את המתח בין של הדבר האסור, בין של הדבר המותר, ואמרנו, יצרנו סימן שלה מה עניינו של עץ החיים, שנשארה לא מפוענחת, אבל בעיקר אנחנו עומדים בעיצומה של השאלה הנכבדה שמציב הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים. אני רואה שכאן באו כבר חברים והשלימו. מי הגיע אלינו עכשיו? שטריק, יהושע יוסף, ומי עוד? מה? פלג, כן. הוא עוד לא הגיע. ובאמת אם תוכל, אז כדאי כבר להביא את הדפים. אני מקווה שנמצאים אצלכם הדפים שחילקנו בפעם הקודמת, דברי הרמב״ם במורה נבוכים בפרק ב' עמכם. יש מישהו שאין לו את הדף הזה? רק נראה אם נשאר לי, אני לא בטוח אפילו אותה. שנייה אחת. דווקא פה אני משום מה לא רואה. רק רגע. אוקיי, יש. מי, למי חסר? שנייה, תקח. מי עוד? יש פה עוד מישהו שחסר לו? הדף של הרמב״ם? לך. בכבוד. חברים, שימו, אנא שימו את הדפים מפעם לפעם, ואחר כך בכלל כדאי לאגוד אותם באוגדן, רק יקל עליכם. הרמב״ם מציב בשמו של איש חכם שאלה נכבדה עד מאוד, ואתם זוכרים, הפעם הקודמת אמרתי שאני מקווה שאתם לא תהפכו להיות אפיקורסים משבוע לשבוע, כיוון שאת שאלתו של הרמב״ם ראינו ובררנו, ואת תשובתו עוד לא התחלנו לראות. אתם איתי? נחזור שוב על השאלה. הקשה לי אדם מלומד לפני שנים קושיה מופלאה. כשהרמב״ם מנסח קושיה מופלאה, משמע שהוא באמת מייחס לחשיבות מיוחדת. ולפני שאזכיר את הקושיה ותרוצה, אומר, כבר ידע הכל עברי, כי שם אלוהים משותף להשם ולמלאכים ולדיינים ומנהיגי המדינות. והווה אומר, שם משותף זה מושג פילולוגי אצל הרמב״ם, שבראשו של דבר מילה שיש לה כמה משמעויות, שאומנם בדרך כלל סמוכות זו לזו, משתלשלות בדרך של אסוסיאציה, אבל יש משמעויות שונות. למשל, המילה אלוהים, פעם היא חול ופעם היא קודש. חול במובן של, קודש במובן של השם יתברך, שהוא בעל הכוחות כולם, ואלוהים במובן של חול, כמו שופטים, דיינים, מנהיגים וכדומה. אז למה שאומר פה הרמב״ם, זה שם משותף להשם מצד אחד, ולמלאכים ולדיינים מנהיגי מדינות מצד שני. הוא כבר באר אונקלוס סגר עליו השלום, ונכון הוא מה שבאר אומר הרמב״ם במאמר מוסגר, כי אומרו, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אולם אלה דברי הנחש, אבל הנחש במקרה זה אומר אמת, כאלוהים מפרוש כאלוהים יודעי טוב ורע, הכוונה היא בו בעניין האחרון, יפה, ואמר, זאת אומרת האונקלוס תרגם, הוא תהון כרב רבים, רב רבים היינו גדולים, כמו שאנחנו שרים ביריבון, נכון? רב רבין עובדך ותקיפין, רב רבין פירושו גדולים, יפה. אז לפי זה כבר, אנחנו רואים והייתם כאלוהים, אלא כוונה כאלוהים, כריבונו של עולם, אלא כאלוהים. זאת, הפירוש הזה כשלעצמו הוא לא כל כך מובן מאליו, מפני שכשאחר כך אומר הקדוש ברוך הוא, אם האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, אז ייתכן שם נשאלת השאלה מי זה הממנו הזה. משמע לפשוט שקדוש ברוך הוא מתייחס בקשר אליו, אבל נניח לזה עכשיו. ואחר הצעת שיתוף שם זה נזכיר הקושייה. עכשיו הקושייה. אמר המקשה, נראה לי פשט הכתוב, כי הכוונה הראשונה באדם, שיהיה כשאר בעלי חיים, ללא שכל וללא תבונה, ולא יבדיל בין טוב לרע. וכאשר המרה, היינו, עבר על רצון השם ואכל מעץ הדעת, הביא לו מריו את השלמות העצומה המיוחדת לאדם, והיא שיהיה לו כוח ההבחנה והיינו להבדיל בין טוב לרע, המצוי בנו, שהוא נכבד מכל העניינים המצויים בנו ובו מהותנו. זאת אומרת, בהבחנה הזאת בין טוב הרע, שהיא היא יסוד הדעת, וכמו שאומרים חז"ל, אם אין דעת, נו, מי ישלים את המשפט? אם אין דעת, הבדלה מניין. זו הסיבה שקבעו את המבדיל בין קודש לחול בברכת חונן הדעת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, אתה חונן תלמד למדת תורתך, ואתה הבדל מלכין להבדיל בין קודש לחול. ההבדלה היא אחד מסימני הדעת. ובכן אומר הרמב״ם יוצא, על פי המקשה הזה, שדווקא כתוצאה מחטאו של האדם, אז הוא נתעלה והגיע להשגה הגבוהה של הדעת, שבה ניתן להבחין בין טוב לרע. והנה זה תימה, שיהיה עונשו על מריו לתת לו שלמות שלא הייתה לו, והוא השכל. ואין זה אלא כדברי האומר, שאחד מבני אדם המרה והרבה לפשוע, ואז נלקח ונעשה כוכב בשמיים. אם הוא חטא חטא כל כך גדול, אז מה עונשו? שמרוממים אותו ומעלים אותו להיות, להיות הכוכב בשמיים. טוב. במציאות שלנו אנחנו רואים דברים כגון אלה. כמה שאנשים ככל שהם אמרים לפשוע, הם הופכים להיות כוכבים בשמיים. אבל זאת הייתה כוונת הקושיה ועניינה, ואם כי לא הייתה בנוסח זה. ואת אוזנך לענייני תשובתנו אנו. אגב, הייתי בספרה יקר של נחמה ליבוביץ' עיונים בפרשת השבוע, שהיא מביאה ככה בסוגריים את דברי הרמב״ם, אבל היא בעיקר מתמקדת בדבריו של האברבנל. האברבנל שואל, כשהוא מאוחר יותר לרמב״ם, ודברי הרמב״ם הם נגד עיניו, שואל את השאלה הזאת, אבל הוא שואל אותה בצורה קצת שונה. הוא לא שואל רק ביחס לעובדה שפה החוטא נזכר. דהיינו, שהאדם שלא היה ראוי, שהאדם שכתוצאה מהחטא הוא מגיע להשגה גבוהה. אלא הוא שואל עוד יותר מכך, לכתחילה, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם את ההשגה הזאת? עוד לפני שאתה שואל על החטא. כך שאלת הנקראת, שאלת אברבנל, במה שציווה השם לאדם שלא יאכל מעץ הדעת. כי הנה משהו שלמות האדם, לא ימנעו הטוב העליון. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לאדם. ואם הוא רוצה להיטיב לו, אז להפך היה צריך לצוות עליו לאכול מעץ הדעת, כדי שתהיה בו השכלה. כי הוא יתברך לו ימנע טוב להולכים בתמים, כלשון הפסוק בתהילים פי דלת. וידיעת הטוב והרע היא שלמות האדם. ואם כן, איך מנעו ממנו השם יתברך? זאת אומרת, השאלה היא עוד קודם, לזה שכתוצאה מהחטא הוא מגיע להשגה. בעצם העובדה שקדוש ברוך הוא מונע, למה הוא אוסר על אדם לאכול מעץ הדעת? ואם אמרנו שהייתה אכילת העץ האם מזקת ביות העץ הדעת רע, הנה אם כן, אם כך, גם היה מועיל מן הצד שהיה עץ הדעת טוב, ולמה אם כן אסר את הטוב בעבור הרע? אפשר היה לשאול את זה בצורה קצת אחרת, אז למה בכלל עץ הדעת צריך להיות מעובב טוב ורע? שיהיה עץ הדעת טוב! ויהיה לו, והקדוש ברוך הוא יאכיל את האדם וימלא אותו בטוב. קיצור, שאלות הן שאלות כבדות ועוד. עכשיו בואו נראה איך הרמב״ם מתמודד עם השאלה ומה תשובתו. אבל לפני כן הרמב״ם מקדים הערה, הערה שכל אחד מאיתנו צריך לשים אותה, לקחת אותה לתשומות ליבו. אמרנו, אומר הרמב״ם, אתה המעיין בתחילת מחשבתו ורעיונו, ומי שדימה שיבין ספר זה, איזה ספר? מה? בראשית, הוא ספר התורה בכלל לא. שהוא הכשרת הראשונים והאחרונים. בעבור עליו במקצת העתים הפנויים מן המשתה והתשמיש, כמו שהוא עובר על אחד מספרי קורות הזמן או על אחד השירים, אולי אתה אומר הקורא סבור שככה בשעת הפנאי יש מקום לקבוע עתים לתורה, להציג קצת פרשת השבוע בין הצ'ונט לבין השינה. איזה ורטלח ככה, דברים כגון אלה. תן דעתך והתבונן. כי אין הדבר כפי שחשבת בעיון ראשון, אלא כפי שיתברר לאחר ההתבוננות בדברים הללו. והוא, עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל להתבונן. אז רק אומר הרבה פה בהערת אגב, חברים יקרים, ללמוד תורה לא מקופיה באלמה, ככה באופן חיצוני ובאופן כזה בין המאכל והתשמיש. לפני שאתה מלא את קרסך, אחרי שאתה מלא את קרסך ולפני הזיווג, ככה באותה הזדמנות לחטוף ככה איזה וורט. עכשיו, מה ההתבוננות? והוא, שהשכל אשר השפיע השם לאדם, הוא שלמותו הסופית. והוא אשר ניתן לאדם לפני מריו, ואומר עוד לפני החטא, כבר ניתן לאדם השכל. איפה? ועליו נאמר בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. כבר בפרק א' אנחנו קוראים, כן? שנעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובאוף השמן, ועברה השם את האדם בצלמו, בצלם אלוהים עשה אותו. נמצא שאדם כבר מראשית בריאתו היה בו צלם אלוקים. ועליו נאמר שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. ובגללו דובר עמו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שהוא מדבר עם האדם, לא היה, לא מדבר עם שאר בעלי החיים, אלא הוא מדבר עם האדם. ונצטווה כמו שנאמר, ויצב השם אלוקים. ולא יהיה ציווי לבהמות, ולא מי שאין לו שכל. כי בשכל יבדיל בין האמת והשקר. וזה היה מצוי בו בשלמותו ותמותו. ובכן, הרמב״ם קודם כל מוכיח שאדם יכול לומר שלפני שהאדם חטא ואכל מעץ הדעת, לא היה לו שכל. כי אם לא היה לו שכל, ואיננו יודע להבחין בין טוב ורע, אז מה הקדוש ברוך הוא מצווה עליו? מפרי עץ הגן אכול תאכל, מפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תאכל ממנו. רגע, עוד לא הגענו לנחש, מה אתה רץ אל הנחש? עוד מגיע גם אליו. שאלה טובה, אתה רוצה לומר, נראה מלכאורה של הנחש הקדמוני, גם כן היה אפשרות בחירה בין טוב ורע. לא, זאת שאלה בפני עצמה. שאלה מעניינת שצריך להתמודד איתה. רק תשים לב שגם אצל הבהמה, נאמר למשל בשור נגח, ואת הבהמה תהרוגו. זאת אומרת שגבי לא תמיד האנישה, היא רק בגלל הבחירה החופשית, לפעמים פשוט כדי שלא יזיק. אבל זו סוגיה עמוקה מאוד שאני צריך לתמודד איתה. בכל אופן, דבר אחד ברור. ואני רוצה להדגיש אותו, ועוד נעמוד עליו כי הוא ילווה אותנו לאורך כל הדרך. אין ספק שלאדם הייתה בחירה חופשית. שהיא חלק מהותי, אם אתם זוכרים שעסקנו בשעתו, בשאלה מהו צלם אלוקים שבאדם, אז דיברנו על דברי הרמב״ם, שזהו השכל וההכרה והתבונה, אבל לא פחות מכך גם צלם אלוקים שבאדם, היא יכולתו לבחור בין טוב ובין רע. והיכולת הזאת של הבחירה החופשית, על כורחנו היא קודמת לאכילה מעץ הדעת. הראיה, תגידו אתם, מה ההוכחה לכך? נו? בדיוק, בעצם העובדה שקדוש ברוך הוא מצווה עליו ואומר לו, מזה תאכל, מזה לא תאכל. כי אם האדם הוא מריוניטה שהוא מוכרח או לאכול או לא לאכול, אז מה יש מקום לצוות עליו? ועובדה היא שהאדם באמת אכל, אז אתה למד מכאן שהייתה לו בחירה חופשית כבר קודם לכן. אי אפשר לומר שהבחירה החופשית ניתנה לאדם רק לאחר שהוא אכל מעץ הדעת. זה קשה לוגי. ברור? אנחנו נראה שהרמב"ן באמת, מתוך דבר הרמב"ן, עולים דברים מאוד תמוהים בעניין הזה. על כל פנים. נמשיך. ובכן, אומר הרמב"ם, אין ספק שלאדם היכולת להבחין בין אמת ובין שקר, וגם הבחירה החופשית ניתנת לו קודם לכן. אבל, אומר הרמב"ם, ושימו לב עכשיו להבחנה, בין שני צמדי מושגים. מקודם הוא אומר, כי בשכל יבדיל בין האמת והשקר, וזה היה מצוי בו בשלמותו ובתמותו. אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. מה פה ההבחנה בין מפורסמות לבין מושכלות? מושכלות כבר הבנו. דבר ישר, נכון, אמיתי. אתה אומר שתיים ועוד שתיים זה ארבע, זה אמת. שתיים ועוד שתיים זה שלוש, זה שקר. אתה אומר, אני כעת מרים את ידי, זה אמת. אני כעת מוריד ידי, זה שקר. היד מורמת, לא מורדת. אז זה דברים שפשוט אנחנו מבחינים בהם בין אמת ושקר, בין נכון, תרצו גם בין נכון ללא נכון. והוא הדין גם ביחס לציוויים, ציוויי השם יתברך. יש דבר נכון, יש דבר לא נכון. יש אמת ויש שקר. לעומת זאת, הטוב והרע, אומר הרמב"ם כאן, הוא במפורסמות. זה המפורסמות, זה תרגום כמובן. אתם רואים פה בהערה 17, אומר הרב קפח, שמדבריו צילמנו, על משוהרת, מילה בערבית, הרמב"ם כידוע כתב את המורה נבוכים בערבית, דברים או עניינים שנתקבלו אצל בני אדם, שהם טובים או רעים, אם כי מידת הטוב או הרע שבהם משתנה במושגי בני אדם, ממדינה למדינה ומעם לעם. זאת אומרת, דברים שהם יותר קשורים, או למפורסמות במובן הזה, שזה ככה נוהגים. מה? נורמה, בדיוק. נורמה ציבורית, או אם תרצו, נורמה, יפה אמרת, מילה נכונה, נורמה. אז למשל, אתה רואה שאצלנו, למשל, ללכת ערומים, זה נורמה שלילית, ולבושים, זה נורמה חיובית. ולעומת זאת, אתה יכול לראות אצל פיראי האדם, שהולכים ערומים, ולא התבוששו, אז זה הנורמה שלהם ראשונה. הוא הדין גם במושגים אפילו גם של טוב ורע. יש, למשל, אני רואה אוטובוסים שיש להם שלטי ענק. עכשיו קצת בזמן חוזרת. תהיה אגואיסט! ראיתם פרסום כזה? לא ראיתם? אלא אני ראיתי את זה אחזה בצמרמות. תהיה אגואיסט, שמה כתוב, אני לא יודע בקשר לבא, שתעשה את זה מה דברים טובים בשבילך, תהיה אגואיסט. ואחרים אומרים, תהיה אלטרואיסט. והוא הדין גם ביחס למושגים של טוב ורע, למשל, אני יודע מה, התייחסות לנושא של צניעות בינו לבינה. אז אתה רואה עולמות שלמים, תרבויות שלמות, שחושבים שככל שהאישה יותר ככה חשופה וכדומה, זה יותר יפה. כן, אז וכנות, צניעות וכדומה. אומר הרמב״ם, הטוב והרע בהקשרים האלה, זה דברים רלטיביים, יחסיים. או שתלויים בנורמה, וזה עיקר המילה מפורסמות, או שתלויים באיזושהי תחושות. אצל פלוני הוא חש ככה, אצל פלוני אחרת. אצל פלוני נגיד, יש דבר שהוא נראה יותר מוסרי לעשות דבר כזה וכזה, ואצל אחר אחרת, זה דברים שהם רלטיביים, יחסיים. לפי שאין אומרים, אומר הרמב"ם, השמיים כדוריים טוב, והארץ שטוחה רע. הדברים, עובדות, לא, אנחנו לא מתווכחים בקשר להם, אלא אומרים אמת ושקר. וכן בלשוננו מה?
הוא לא מוקד את הדוגמה שאתה הבאת. אתה הבאת הדוגמאות של מוסר. הוא הביא השמיים כדוריים.
לא, זה בקשר לאמת והשקר, כן. כמו שאומרים, אז עכשיו תראה, כמו שאומרים שהשמיים כדוריים, הדוגמה שלו היא דווקא לא כך. השמיים כדוריים טוב והארץ שטוחה רע. לא נגיד, למשל, על עובדות, אנחנו לא מתייחסים לעובדות במושגים של טוב ורע, אלא במושגים של אמת. תמשיך את המשפט כדי להבין אותו. כמו שההתייחסות לעובדות אצלנו היא לא מושגים של טוב ורע, אנחנו לא נגיד, זה רע ש... יודע מה, שלמשולש יש שלוש צלעות ולמרובע יש ארבע צלעות. זה לא עניין של טוב ורע, זה עניין של עובדות, נתונים. כך, ממשיך הרמב"ם, תראה את המשך של המשפט. כך בלשוננו אומרים על הנכון והשב שקר ואמת. אבל על הנאות והמגונה, מה שיותר נכון לעשות ולא המוסרי, אנחנו אומרים טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר. וכן הוא הדבר בכל העניינים המושכלים. וכיוון שהיה בשלמות מצביו ותמימותם, זאת אומרת, האדם הראשון לפני החטא, והוא עם כל תכונותיו ומושכליו, תכונותיו במובן של, איך הוא מתרגם תכונותיו, זאת אומרת, התכונות והאופי הטבעי של האדם, מחמת כן, אשר בו נאמר מחמתן ותחסרהו מעט מאלוהים, לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל, ולא השיגן. עד שאפילו היותר מפורסמת במידות לגנאי, למשל, והיא גילוי הערבה, לא היה זה רע בעיניו, ולא הרגיש את גנותו. זאת אומרת, רגע, נעביר מה שאומר. כל עוד לא חטא האדם, בחטא האכילה מעץ הדעת, לא היה קיים את לו הטוב והרע במובן הסנסואלי, החושני, או במובן הרגשני, או במובן שהוא נוטה לפי נורמות כאלה ולפי נורמות אחרות. אלא הוא ידע אמת ושקר. יש דבר נכון, יש דבר לא נכון. יש דבר אמיתי, יש דבר לא אמיתי. וגם הסוגיות המוסריות, אם תרצו, היו אצלו הנטייה אליהם, לא נבעה מאיזושהי משיכה או דחייה במובן החושני. כמו שאנחנו, למשל, אפילו על דברים מוסרים, נאמר, מה, זה לא מוסרי, פס נסי, אני לא מרגיש טוב עם זה. זה לא, זה מפריע לי מבחינה נפשית, או היפוכו של דבר. אני נהנה לעשות את זה. לא, בכלל לא המוסרים, לא הנאה, ולא תחושת אי הנאה. כל המושגים החושניים הללו, ואפילו המושגים החושניים הנפשיים, לא היו קיימים. זה נכון, זה לא נכון. זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה אמת או שקר. עוד שנייה, זה היה המצב שהיה קודם החטא. לאחר החטא, יורד האדם ברמה, ובמקום שהוא בוחן דברים מצד האמת והשקר שבהם, הוא מתחיל לבחון אותם מצד הטוב והרע, כשהטוב והרע משמעות שלהם פה בהקשר הזה, לפי התחושות שלו, איך הוא מרגיש, או לפי הנורמות, איך הדבר הזה מקובל או לא מקובל. ואז העולם המושגים נופל נפילה עמוקה מהמושגים המוחלטים של אמת ושקר, למושגים הרגשיים, החושניים, הרלטיביים, הנורמטיביים, כך ולא אחרת. כן, בבקשה. מה שנכון, מה שנכון. זה המדרגה של האדם הראשון קודם אחרי. כן. כן, כך זה מה שאומר.
עכשיו, אני מניח שאנחנו
כבר
יודעים
מה שאומר היום, בסדר. ברור שבמצב הזה שנוצר, אז גם יש מקום להשתמש בה.
למה אני אומר את זה? כי שוב פעם, אני שוב פעם אריונטות. אם הייתי... כמו
שאת לא
תכוון
לאור, אוקיי? לא, לא. יש לנו עדיין, לא. יש לנו עדיין יכולת של בחירה חופשית. אבל יש לנו נטיות ויצרים שמושכים אותנו לכאן ולכאן. כל ההתמודדות עם עולם היצרים, או עם עולם הנורמות, אני כאן מדבר בו זמנית על שני מושגים, עולם היצרים, התחושות, ועולם הנורמות. שני הדברים הללו שמאוד מאוד משבשים את הדעת ומבלבלים את השכל ונותנים לאדם כל מיני פיתויים וכדומה, לא היו קודם החטא. קודם החטא היה אדם טהור וישר בשכלו, רק לבחון בין אמת ובין שקר, בין נכון ללא נכון. העבודה יותר קשה בוודאי, וגם עם מכשולים יותר גדולים. כן, המרחב של יצירה זו סוגיה בפני עצמה, אבל ברור
המרחב של הבחירה שלו.
כן, המרחב של הבחירה,
המרחב שלו לא ביטל כאלוקים.
נו כן,
נוסף עליו מימד נוסף.
בסדר, אבל המימד הזה אומר הרמב״ם, הוא מימד, זה כמו שאתה יכול לבוא ולומר שגם אחרי שנתקלל האדם שאומר וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, אז אתה יכול להגיד, אז עכשיו יש לו התמודדות יותר גדולה, הוא צריך לנקש את הסביב, צריך לנקש את הקוטנים והדרדרים וכו' וכו'. אותו דבר, אתה יכול להגיד שבאיבה השית בינך ולגבי הנחש, שאומר הקדוש ברוך הוא מקלל את האדם, שהוא ישית איבה, את חווה, שהוא ישית איבה בינה ולנחת, אז עכשיו יש התמודדות, להרוג נחשים וכדומה. כל זה הם דברים שכאילו בדיעבד. הרמב״ם אומר קודם כל, יש פה נפילה במדרגה. ממדרגה שבו השכל טהור, תראה, אנחנו מתפללים ומשתוקקים למדרגה הזאת, שנדע לבחון כל דבר בלי כל מיני... מה?
אם הכל שכל טהור, אז מה? שני דברים, דבר שאני פה אחרה חופשית, וגם אם הוא טועה,
אתה שואל שאלה שאיתה נצטרך עוד מעט להתמודד, אבל עוד מעט להתמודד גם בהבנת הפרשה, לא רק בצדדים כאילו היונים, קודם כל בהבנת הדברים לגופם. אני אפתח את השאלה שלך עוד מעט, אבל בינתיים ברור, כן.
בשיעורים הקודמים דיברנו על טוב למאכל ונחמד למראה.
נכון.
משמע שיש פה איזה כן היבטים של...
יפה. גם כן הערה יפה. שתי השאלות שאתם שואלים הן שאלות יפות, לא נצטרך להתמודד איתן. אבל בואו רק נגמור את הרמב״ם, בסדר? בכלל, אני רוצה להגיד לכם, כיוון שאנחנו עוסקים בסוגיות כל כך עמוקות, אז צריך לדעת שגם שאחרי שיש לנו שאלות על פרשנות כזאת או אחרת, אנחנו צריכים להעריך מאוד מאוד את המשמעויות שלהם. גם צריכים לראות את ההתאמה של התשובה הזאת לרמב״ם. הרמב״ם הוא איש השכל. הרמב״ם חותר כל ימיו לא להיות משועבד, לא לנורמות, לא לסברות, ולא לכל מיני הרגשות ותחושות שמבלבלות את הדעת, ושאנשים שכל כך נהנים ומשתעשעים בדמיון שלהם. הרמב״ם רוצה לראות דברים בניקיון, בטהרה, והמדרגה הגבוהה הזאת של דבר שאדם בוחן אותו בשכל צלול, בלי כל מיני מהומות של רגשות ושל תחושות ושל נורמות, הוא בעיניו דבר גדול. אני רוצה להגיד לכם, בינינו ובין עצמנו, כל אחד מאיתנו בפן מסוים, אתה יודע מה, נגיד כשאתה שומע אתמול את ההשבעה לכנסת, אתה רואה את עומק הצביעות ואת עומק כביכול משיבודים לנורמות וכדומה, וכמה שהאמת נעדרת, וכמה שהכל מבולבל, וכמה שמקטינים את הגדול ומגדילים את הקטן, והכל זה, זה, זה יוצר באמת תחושת, אומרים אצלנו היום, אתה מבואס מזה. הביאוס הזה הוא שכביכול נחסך מאימנו כשאתה רואה איך למשל כל מיני דברים, אנשים לא בוחנים אותם בשכל, ביושר, אלא הכל בלה 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 מעורבה, והכל מיני, כל מיני תחושות ודמיונות ואיך למצוא חן וזה, והאמת נעדרת. זה באמת דבר מדרגה מאוד ירודה, בהי אלמה, אלמה דשיקרה, העולם של השקר. זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו אומר הרמב״ם, וכאשר חטא ונטע אחרי תאוותיו הדמיוניות, רגע, סליחה, כן, אנחנו נכון. כאשר חטא ונטע אחרי תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, נענש שנשללה ממנו אותה השגה שכלית. על כל פנים קשה לו מאוד להשיג אותה באופן נקי. ולפיכך המרה את הציווי אשר מחמת שכלו נצטבה בו, ונקנית לו השגת המפורסמות, ושקע בהבחנת הטוב והרע. אז הכל עכשיו אצלו טוב ורע, איך זה נראה לו, איך זה נדמה לו, איך הוא מרגיש עם זה, איך הוא לא מרגיש את זה. היום אנחנו, אני מרגיש עם זה טוב, אני לא מרגיש עם זה טוב, אני מתחבר לזה, אני לא מתחבר בזה. הכל מושגים רלטיביים ולא אמת ושקר. בסופו של דבר, ודאי שנבואה קשורה לאמת ושקר, כי הנבואה היא אמיתית. כמו שאומר הנביא ירמיהו, אשר איתו אמת, ידבר אמת. אשר איתו אמת, ידבר אמת. זאת נבואת אמת. ונבואת משה רבינו, שהוא עליו השלום, שהוא היה אבי כל הנביאים, עליו נאמר, משה אמת ותורתו אמת. אבל השאלה שלך היא עדיין במקומה, כי אנחנו רואים שבנבואה עצמה ובדרך להשגתה, מעורבים הרבה מאוד תחושות ודמיונות. אני מסכים. אתם שואלים שאלות חשובות, אנחנו מיד ככה ננסה לנתח אותם, אבל בואו רק לגמור את הרמב״ם, רגע, הרמב״ם, בבקשה.
שהחטא לא היה אכילה, שהחטא היה, קודם נתח רע תאוות והמדוזר אותנו.
כן, אבל לא, אבל זה בא לידי ביטוי, הביטוי של החטא הוא בכך שהוא בפועל אוכל, והאכילה מעץ הדעת, טוב ורע, פירושו של דבר, האכילה הירידה אל המדרגה של ההשתקעות בתחושות ובנורמות. אני, אתם יודעים מה, כדי שאני... בואו נגמור רגע את הרמב״ם, ואחר כך נחזור וננתח גם, ננסח באופן יותר עיוני את השאלות שאתם שואלים. ואז ידע ערך מה שהפסיד ומה שנתערטל ממנו. זאת אומרת, העירום, אומר פה הרמב״ם, זה היה נפלא, היא לא רק עירום במובן הפיזי, אלא ערומים הם, כמו שאומרים חז"ל, הייתה לו מצווה ונתערטל ממנה. זאת אומרת, ההתערטלות היא גם במובן הרוחני, שירד ממנו, כאילו, הופשטה ממנו ההשגה העליונה של האמת והשקר. ובאיזה מצב הוא נמצא? ולפיכך נאמר, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא נאמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת. ואין בדברים ההכרחיים, זאת אומרת, של האמת והשקר, טוב ורע, כלל אלא שקר ואמת. והתבונן אומרו, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי אירומים הם. מה זה נקרא ותפקחנה? אומר הרמב״ם, תפקחנה, זה לא פירושו של דבר שלפני כן העיניים שלהם היו עברות, ועכשיו הם פתחו את העיניים, והם ראו פתאום שהם ערומים, וכן הם לא ידעו שהם לא ראו שהם ערומים. אומר הרמב״ם, לא. כי לא כתוב, כתוב וידעו כי ערומים הם, ולא אמר ותפקחנה עיני שניהם ויראו, כי את אשר ראו תחילה הוא אשר ראה תחילה הוא אשר ראה בסוף. זאת אומרת, לא השתנה באדם שפתאום עכשיו, כמו שאומרים אצלנו, שכזאת פרסומת, אני יודע מה, על קרני לייזר וכדומה, שפתאום האדם מעפף בעיניים ורואה דברים שהוא לא ראה לפני כן, כן? או כמו שמי שלא יודע מה זה משקפיים, פתאום לא יש משקפיים, דבר שהוא קצר ראייה, אז פתאום הוא רואה דברים שהוא לא ראה לפניכם. לא זאת הכוונה, אלא, ולא היה שם ערפל נגד הרהות שנתבאר, אלא נעשית לו תכונה אחרת, שבה הוא משיג גנות, מה שלא היה משיג גנותו מקודם. אז הפיקחון משמעותו, השגה חדשה. במקרה הזה, ההשגה הזאת היא דווקא השגה של ירידה. וזה מה שאומר. ודע כי זו המילה פקוח, אינה נאמרת בשום פנים כאלה עניין פקיחת רעיון, לא על חידוש חוש הרעות. כמו ויפקח אלוהים את עיניה, שנאמר אצל הגר. אז תפקחנה עיני עברים, פקוח אוזניים ולא ישמע. כעניין, כן, שמעו עיניים להם לראות ולא ראו. טוב. בואו נעצור עד כאן, למרות שיש פה דברים נפלאים בהמשך, ושוב, נאמר לפני הכל שדבריו של הרמב״ם הם דברים יקרים עד מאוד. וההבחנה הזאת בין המדרגות היא באמת הכרה גדולה. אבל עדיין יש מקום לשתי שאלות, אולי שלוש שאלות, נכבדות מאוד, ואתם קצת נגעתם בהן. נתחיל בשאלה הכי קשה. לפי הרמב״ם בסופו של דבר לא ברור, אם האדם היה במדרגה של אמת ושקר, אמת לעשות את רצון השם ושקר לא ללכת כנגדו, והדברים אצלו כל כך צלולים וכל כך ברורים, אז איך בסופו של דבר הוא חטא? אתה אומר, הייתה לו בחירה חופשית. אוקיי, אבל כדי שתהיה בחירה חופשית, הלא צריך להיות איזשהו כוח, איזשהו מין יצר רע שמושך אותו לדבר אחר. זאת אומרת, אתה מוכרח לומר שהיה לאדם עוד קודם לכן איזה שם תחושות, כמו מה שקורה הרמב״ם, של המפורסמות, איזה שם תחושות, כמו שאומר הפסוק, ותרא כי, על העץ, ותרא כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. נו, האם, איך יש לאדם תאווה לעיניים אם כל הדבר אצלו זה רק אמת ושקר? איפה פה? נקודת הטרנספורמציה לא מובנת. וגם לו יצויר שיש בו איזה משהו, איך יכול האדם בכוח בחירתו החופשית לסטות ממדרגת האמת והשקר וליפול במדרגה, אם הקו המנחה הבלעדי שלו הוא מה אמת ומה שקר? הרמב״ם, הטרנספורמציה הזאת לא מובנת לפי שיטת הרמב״ם. ברורה שלה, זה בעצם שאלה שקצת נגעתם בה בדרכים, נדמה שזה מה שהתכוונת גם בשאלה, נכון? מה?
שאתה רץ את זה, שזה היה נטוע בו, ובא, זה היה נטוע בו ברדינות, ובא נחש, ועורר את הנקודה הרדומה.
עורר את הנקודה הרדומה. עורר את הנקודה הרדומה. אז זאת אומרת, והנקודה הרדומה הזאת של התאוותנות וזה, היא גברה על, על, על האמת והשקר. אז לא ברור, אבל מה, אז מה, 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 מה משך אותו, מה משך אותו שהיה חזק ורב עוצמה יותר בשעה הזאת, מאשר האמת והשקר? אני שומע מה שאתה אומר, אני שומע, ולפי עניות דעתי, לפי עניות דעתי זה עדיין קשה. אני אוסיף פה.
אני מחזק את זה אפשר.
מה?
אני מחזק את זה עם את
השאלה. השאלה.
שאפילו כלפי אישה או כלפי חווה, זה עד כדי כך היה, לא, הוא לא, זאת אומרת, מה שקרה לו עם חטא האכילה הזאת, הוא יצא מהאמת והשקר, משהו שאפילו תאווה לאישה לא גורם לו לעשות את זה, עד כדי כך שאפילו לא רואה בזה גנאי.
כן, נכון. בסדר, הנה עכשיו, זה קשור לזה. קשור, כן, קשור, ולכן גם שקושרים את העניין של תאוות העץ לתאוות המשגל, כמו שתכף נראה בדברי הרמב"ן. ראינו בדברי הרמב"ן כבר. שאלה שנייה, חברים. טוב, בסדר, הצגנו את זה, נתמודד. שאלה שנייה. עדיין הביטוי, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, לא מספיק ברור. כי אם באמת הנחש אומר אמת, אז מה זה? נגיד אפילו שאלוהים, כמו שאומר הרמב״ם על פי האונקלוס שכוונה דברי חול. אז מה? כי הייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, הרב רבין הגדולים, זה המאפיין אותם? הרב רבין הגדולים המאפיין אותם שהם הולכים על פי התחושות והמפורסמות? אולי. בימינו שלנו אפשר לומר, זה הגדולים שזה כל מעניינם התאוות והתשוקות. קצת קשה לפרנס את המילה הזאת ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ודאי אם הכוונה היא כלפי שמיה. אחי ריבונו של עולם הוא זה, שלגביו שייך לומר ויודעי טוב ורע. שאלה שלישית, המושגים טוב ורע כאן מקבלים אצל הרמב"ם באמת משמעות מאוד מאוד, מה? מה זה ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע? ואיתם יודעי טוב ורע, אם אתה מבין את המשמעות שאתם תהיו, תחושו, תהיו בעלי הנאה או בעלי תחושות או בעלי, תלכו על פי המפורסמות, אז המילה ואיתם כאלוהים בהקשר הזה היא לא מובנת. אני אמרתי, אמנם בעלי המוסר יאמרו, הנה חינמי, תראו את הגדולים, כל מה שזה, הכל הולך אתם רק לפי הנורמות והכל הולך רק לפי, אז, לפי היצרים והתאוות, אוקיי, בסדר. אני חושב שזה קצת בורות. שאלה שלישית. המושגים טוב ורע, כפי שהרמב״ם מגדיר אותם, הם באמת מושגים שהם בדרך כלל רחוקים מהמושגים טוב ורע, כפי שמופיעים במקרא. המילים טוב ורע במקרא הם לא רק עניינים של המפורסמות, אלא הם בעיקר מדגישים את הדבר המוסרי והלא מוסרי. למשל, כשאנחנו אומרים בפסוק, הנה אנוכי נותן לפניכם היום, את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים למען תחיה. אז אתה רואה שהם מושגים טוב ורע. למה נגדיל בזה? וכי בשעה שנברא העולם לא שמענו, והיה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד? האם אנחנו לא מוצאים את מושגי הטוב והרע, קודם כל במובן המוסרי, כמושגים בעלי ערך, ולא כמושגים שמציינים ירידה? הניסיון של הרמב״ם לשוות למושגים טוב ורע, רק מושגים ירודים, גם אם באמת האמת והשקר מציינים איזשהו דבר גבוה, אבל זה לא בא כאילו לדבר על מושגי ירידה, בפשטות מלשון המקרא. הנה אני נותן לכם את הפסוק הכי גדול, הנה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובמפורש עוד נקרא, חברים יקרים, לפני החטא של אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו, הבה נשאל, פשט הכתוב, לא טוב היות האדם לבדו. אומנם רשי מפרש לא טוב היות האדם לבדו, זוכרים? יודעים מה אומר רשי? למה לא טוב? כי יש חשש. אני עליון ויחיד בעליונים, אם האדם יהיה יחיד בתחתונים, זאת אומרת, כאילו היה יחיד, אז זה לא טוב, כי אנשים יטעו ויחשבו אותו לעבודה זרה. זה דרש. זה דרש. בפשט הפשוט, לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב לו. טוב להיות האדם לבדו, רחמנות עליו, כמה הוא מצטער, כמה הוא בודד, ולכן באמת שהאדם לא מצא לו עזר כנגדו, ושהקדוש ברוך הוא נותן את האישה לאדם, איך האדם מתפעל ואומר, זאת הפעם, עצם העצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרה אישה, כי מאיש לוקחת זאת. כל הדברים האלה נאמרים לפני חטא אדם הראשון. אז אתה רואה בפשטות, שמושגי החושים, והבדידות, והעצב, והרצון לדבוק, יעזוב אשתביו ואימו ודבק באשתו היו בשר אחד, הם קיימים ועומדים קודם לכן. מה נאמר? שלפני כן למשל, לא היה באדם בכלל את היצר של, את יצר המין לא היה קיים בו. יצר האכילה לא היה קיים בו. הזכרת מקודם את הפסוק הנחמד וטוב, והקדוש ברוך הוא מצמיח בעצמו, הצאגן כל עצר, איך אומר הפסוק? ויצמח אלוהים, מן השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. האם נאמר שלפני חטא אדם הראשון, כל מושגי החושים, העונג מצד אחד, והכאב מצד שני, הצער, המבוכה, האהבה, לא היו קיימים בו במובן החושני? האם כל המושגים החושנים שהרמב״ם כאילו רוצה להתרחק מהם היו בשביל האדם משהו לחלוטין נוטרלי? זה לא נראה כך מלשון הכתובים, לא ביחס לעת שהוא נחמד, לא בקשר לאישה שאומר האדם בהתפעלות האחל הזו יקרה אישה כמי איש לוקח הזאת והוא דבק באשתו. הביטוי דבקות בפשטות הוא לא מציין רק מושגים של אמת ושקר, הוא מציין מושגים של תחושה, והוא עדין גם כלפי שמיה. מה נאמר שלפני כן מושג האהבה לא היה קיים? כן,
אבל אתה יכול להגיד שגם הרצון הזה של האדם הוא בא מרצון של אמת ושקר.
כן, אבל השאלה היא, היו תחושות לאדם או לא היו תחושות לאדם? היו במקום הנכון? אז רגע, אז אי אפשר. אבל תראו, לשון הרמב״ם אומר, ובחמתיו את חסרו אלוקים, לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל, ולא השיגן. זאת אומרת, לא היה, כאילו,
אתה מתייחס לכל דבר, אבל
זה הנכונה
שלו,
אובייקטיבית. הנכונה, אבל אני שואל, אבל הצד האובייקטיבי היה, היו השלכות סובייקטיביות או לא? עולם התחושות היה קיים או לא היה קיים?
היה קיים.
אוקיי, ברגע שאתה אומר שהוא היה קיים, אז מה שאומר פה הרמב״ם, שכאילו הוא נוצר פה עולם חדש, זה מה שהוא אומר כאן, שכאילו נמצא עולם חדש, שלפני כן הוא לא היה קיים, ולכן הוא אומר, עד שאפילו היה יותר מפורסמות, לא היה רבין אבל לא הרגיש גנותו, אז זה מחייב איזשהו פיתוח יתר. טוב, חברים יקרים, אני מבקש את סליחתכם. בבקשה, בקשת מחילה. תראו, אנחנו נעמיק בסוגיות הללו, לא נגיע אפילו בעוד שלושה שיעורים, לא נתקדם. אז בואו, בבקשה, אחר כך אולי בהמשך נתמודד. על כל פעמים אנחנו רואים שדבריו של הרמב"ם צריכים עיון. צריך עיון כיצד הייתה הטרנספורמציה מאמת ושקר לטוב ורע. צריך עיון האם המושגים טוב ורע הם רק מושגים שהם באמת נמצאים ברמה נמוכה. האם המושגים האלה לא היו קיימים באדם קודם לכן? ומה הפירוש ויתם כאלוהים? אנחנו מציבים פה כמה וכמה שאלות. שאלות כגון אלה ואולי עוד יותר חריפות נאמרות בקשר לדבריו של הרמב"ן. אני רוצה שנחזור רגע לדברי הרמב"ן. חברים יקרים, כיוון שיש לנו רק רבע שעה, אנחנו 20 דקות, אז נשתדל להיות מאוד מאוד תמציתיים. הפכו את העמוד, יש לכם את דברי הרמב"ן? יש כאלה שאין להם את הדפים? מה? אלה אם יש לי פה, נראה אם יש. והיפה בעיניי. מצאתם חברים יקרים? בערך בשורה מצד ימין, השורה השישית מלמטה. מלמעלה. במילה א', מה? ממדלת. ממדלת, השורה השישית, מלמעלה בקצה. והיפה בעיניי. מצאתם? והיפה בעיניי. כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדות, כאשר יעשו השמיים וכל צבאם, פועלי אמת שפעולתם אמת, ולא ישנו את תפקידם, והן להם במעשיהם אהבה או שנאה. זה כאילו השלב של אדם קודם החטא. ופרי האילן הזה, דהיינו פרי עץ הדעת, היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהופכו לטוב או לרע. זאת אומרת, כאן נולד הרצון כאילו, הרצון הסובייקטיבי. ולכן נקרא עץ הדעת טוב ורע. כי הדעת, אומר הרמב"ן, יאמר בלשוננו על הרצון. זאת אומרת, מה זה דעת? דעתי לעשות משהו, זה כאילו רצוני. כלשונם של חז"ל, לא שנו אלא שדעתו לחזור, או שדעתו לפנותו וכדומה. דעתו פירושו, כוונתו, רצונו. ולשון הכתוב מה אדם ותדאהו, ותדאהו מפרש הרמב"ם, הרמב"ן ותרצהו, כן, מה אדם ותדאהו, מה אתה צריך מהאדם בכלל. תחפוץ ותרצה בו. או ידעתיך בשם שומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כי ידעתיך, זאת אומרת, כי רציתיך, בחרתיך מכל האדם. וכן מאמר ברזילה שהוא הביא עוד קודם לכן, ברזילה הגלעדי, שאומר אני כבר ככה זקן, העדה בין טוב לרע, זה לאו דווקא בעניין האמין, כמו שפרשו לפני כן, אלא שעבד ממנו כוח הרעיון, ולא היה בוחר בדבר ולא קץ בו, והיה אוכל מבלי שיתאם, ושומע בלי שיתענג בשיר. הוא מערבב קצת, שוב, גם פה זה דבר קרוב לרמב״ם, התחושות והרצון. הרצון והתחושות, שהם כולם עדיין במישור הסובייקטיבי. והנה, בעת הזאת, זאת אומרת, בעת הזאת שלפני החטא, לא היה בין האדם ואשתו המשגל לתאווה, אבל בעת ההולדה התחברו ויולידו. זאת אומרת, כמו שאדם זורע את זרעו בשדה כדי שהוא יצמיח פרי, כך גם היה הזיווג בין אדם לחווה. ולכן היו האיברים כולם בעיניהם כפנים וידיים, ולא התבששו בהם. והנה אחרי אוכלו מן העץ, הייתה בידו הבחירה, וברצונו להרע או להיטיב בין לו לבין אחרים. וזוהי מידת האלוהים, מצד אחד מדביק אלוהים, וראה לאדם בהיות לו יצר ותאווה. ואפשר אולי נסיים רק דבר הרמב"ן, שנתכוון הכתוב לעניין הזה שאמר אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. מה זה ישר? שהוא הולך בקו יושר, והישר שיוחז דרך אחת ישרה, שהוא הולך בה באופן טבעי, באופן אוטומטי. והבקשה בחשבונות רבים, שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו. מה? כמו הרמב״ם, אבל לא רק כמו הרמב״ם. אצל הרמב״ם מדגיש יותר את האמת ואת השקר, הרמב״ן מדגיש את הישרות. זאת אומרת, ההליכה בדרך הישר היא הליכה בדרך הטבעית, כטבע האדם, כאשר עשה אלוהים את האדם ישר. זאת אומרת, אפשר לומר את זה מין אינטואיציה עמוקה. אבל דווקא לעוד, יש פה הבדלים, יש פה נואנסים של הבדלים. אני מסכים שיש קרבה בין הרמב״ן לבין הרמב״ם. אבל אתם מרגישים בכל אופן השני, הרמב"ן יותר מרגיש, האדם קודם אחרת עושה את הדברים לפי טבעו בישרות, כמו השמש והירח שעושים את מסלולם, כמו כל הטבע שהוא עושה את רצון בוראו. לעומת זאת, אחרי החטא הוא מתחיל להיות פונה ועל פי הקו הישר מתעוות, הם ביקשו חשבונות רבים, והכל נובע, משהו מרגיש ככה, הוא מרגיש אחרת, הוא רוצה ככה, רוצה אחרת. זאת אומרת, הרצון האישי, העצמי, הופך להיות פה הדומיננטי. דווקא לאור דברי הרמב"ן, הקושייה הראשונה ששאלנו מתעצמת ומתחזקת. נו, אז מה? מה? אפשר לומר כמעט שלא הייתה בחירה. ואם לא הייתה בחירה, אז איך הוא בחר ברע? השאלה הזאת מוצבת פה, אם תתקלו, בהערות של באמת ברב קצנל בויגן, בעלת, הם שבו הערות חשובות מאוד. אז תסתכלו, הערה מספר, מה? אחד, נכון. מפשטות לשון רבינו משמע שאדם לא נברא, זה כן, הערה, הערה אחת, נכון.
שלוש.
שלוש, כן, שלוש. שלוש. מפשטות לשון רבינו משמע שאדם לא נברא על הבחירה, וזה קשה מאוד מאוד, כמו שעריך בעל העקדה, הלא כל שלמות האדם בבחירה. ובחיבור מאמרים למרן רבי ירוחם הלוי, הוא בעל מוסר, הרב קצלן, רבי ירוחם היה אחד מגדולי בעלי המוסר, עמד לדברי הרמב"ן עליו, הוא מעמיק כוונה אחרת בהם, וזה תורף דבריו, כמו שמצליח לקרוא, וזה תורף דבריו. נו, מישהו יקרא, אני קורא, אבל... פירוש יפה ופירוש עמוק, ועדיין ניצבת השאלה. אז טוב, הוא מסביר את ה, הוא מסביר את ה, את העובדה שאדם ישר, לא שהוא לא יכול במובן הפיזי, אלא שזה לא דבר שהוא לא בעולמו, לא בהשגותיו. ועכשיו עומדת השאלה, אז למה הוא קופץ לאש? אז למה למען השם הוא קפץ לאש? זאת אומרת, זה נכון שהוא קצת מעדן את הקושייה. במקום הוא, אם אתה אומר שאין בכלל לא הייתה אפשרות לאדם, אז איפה הבחירה החופשית? ואז איך הוא עשה את הרע? אבל גם אם אתה מעדן, ואתה אומר שזה כאילו שאדם עומד ופתאום יקפוץ לאש, אבל תשאר עכשיו, למה הוא קופץ לאש? איך אומרים הגששים? מה הוא קופץ? מה הוא קופץ פתאום אל האש? איך פה המעבר? הטרנספורמציה נשארת בגדר קושיה גם אחרי דברי רבינו ירוחם. להבין, מה פתאום?
לפעמים מציאות, ככורך המציאות מראה משהו, ואדם למרות כוח המציאות.
אבל למה? צריך להבין למה. אז כשיש לאדם יצר טוב ויצר רע, אנחנו יכולים להבין, יש יצר שמושך אותו, החוש שאני מושכת אותו לתאוות כאלה וכאלה, לאכול אוכל שהוא לא בריא, או לגנוב, או לנעוף וכדומה, זה אנחנו מבינים. אבל אם היצרים הללו לא קיימים בו, והוא ישר, הפסוק עצמו הוא קשה, אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והם מה ביקשו חשבונות רבים, אז איך מהישר יוצא עקום? אני רוצה והישר ללכת בדרך ישר, איך מהישר יוצא עקום? יש שם מפרשים את הפסוק הזה, זה לא כל כך רחוק, אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והם מה בלשון רבים ביקשו חשבונות רבים, מי זה והם מה? האדם וחווה. האישה שלו נתת עם עדי, כמו שאומר אדם הראשון. אבל עדיין עומד השאלה, אם האדם הוא ישר, אז איך חווה מצליחה לפתות אותו? אז זה שאתה מעשיב פה איזשהו היבט חיצוני, זה עדיין לא מאיר את מלוא העניין. חברים יקרים, 11 ו-10. אני, אם תיתנו לי... נוכל להאריך בשיעור ל-11 ו-20. זה בסדר? אם זה בסדר, אז בואו ננסה. אני רוצה להעיז ולהציב בפניכם, היו לי פה עוד דפים. אני רוצה, תסתכלו בפסקה הראשונה, קצת למטה. ודווקא לכן, מאז אני לגעת בכמה הלכי נפש שוב ובמכתבייך בהרבה להט, ובכל זאת יש בהם עדיין קורטוב של בוסריות חמצמצה, גם אם כן בהם. במכתבך שלחת לי את שירך לחיות. אצטט כמה שורות מתוכו. זה השיר שלה. וכי שאלתי ממך חיים, אין זאת שאלתי. לא לחיות בסדר ובשקט. לא לתת לתחושות לחלוף על פניך. לפקוח עיניים. להכיר את היפה והמכוער. להיסוב בין שמחה לעצב, בין ייאוש לתקווה. לבוא בשדות האהבה והשנאה. לתאום מן החיה שבאהבה ומן התואר שבה. להכיר את העולם התחתון והעליון. לתת לנשמה להתעלות לשמיים ולרדת לתחתיות שאול. פשוט לחיות. כך כותבת הנערה הזאת, הייתה אז בערך בת 18. במתכוון נעתקתי שורות אלה ופסחתי על אחרות יפות שבעתיים, שכן מהם התבלט איזה רצון לחבוק את הכל, את הטוב והיפה, הרע והמכוער, ולטעום בפועל מן הכל לבל תשמט חלילה ולו גם חוויה אחת ממסכת החיים השלמה. מה שקוראים אצלנו, הכל חוויות. צריך לנסוע להודו, צריך לנסוע לנפאל, לעלות להרים, לרדת, לטעום את כל החוויות שבעולם, אפילו ככה להתנסות קצת בסמים לצורך העניין, בוודאי בתחומים אחרים, בצד ה... בכל חוויות העולם. ראי ענת, יודע אני מבשרי כי בשורש רצון זה מונחת נקודה יסודית מחיה ומאירה, והיא התשוקה להתמזג עם ההוויה כולה. לבל יידח ממנו נידח. ועוד, ניצבת מאחרי שורות אלה הכרה פנימית עמוקה כי כל חגבי הבריאה וצפונותיה מכוונים אל טוב עליון תמיר ונעלם, אותו אנו מבקשים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, אז העניין הרצון של האדם לחוות את הכל ולחיות את הכל ולדעת את כל הדברים האלה הוא באמת דבר עמוק מתוך הכרותו של הרצון שלו להכיר את כל המושגים. מי שהדמות שהכי עומדת בקו העליון בדברים האלה זה שלמה המלך. אמרתי איך כמה והיא רוקה ממני. הוא רוצה להכיר את הכל. יודע את כל השפות, יודע את שפת החיות והעופות. לוקח 1,000 נשים לטעום את כל שלל החוויות בעולם. דרך אגב, היום זה מאוד מאוד מוכר. כל הרצון הזה של ה... מה תכלית החיים? לעשות חיים. לעשות חיים. לעשות חיים אפילו במובן לא רק הנמוך, השפל, אלא באמת להכיר את הכל. לחוות את הכל. הלאה. מה רע? מה לא טוב בשיר הזה? אבל תחושה זו, כפי שהיא באה לידי ביטוי בשירך, שוגה בדרכה אל האמת הפנימית בשתי נקודות יסוד. הנקודה האחת היא שעלינו, שחובה עלינו לדעת היטב, כי אכן יש מקום נעלם בו מתלכדים ההפכים בשורשם, ובו נושקים זה לזה מעבר לאופק מבטנו, האהבה והשנאה, היפה והמכוער, הייאוש והתקווה, החיה שבאהבה והתואר שבה. שמיה וערה נשקי הדדי, שמיים וארץ נושקים דרדי. אבל ידיעה זו אין פירושה שעלינו לחיותה בפועל ולהתמכר במציאות לכל ההפכים כדי לרוות מהם חיים. זאת אומרת שאנחנו צריכים כאילו להיכנס ולהתמכר לחוויה הזאת מעבר להכרה שהכל מעט השם, לכל יש כוונות והכל יש, וגם לטוב וגם לרע, יש מגמות אלוקיות. יסוד אחד אשר נעדר משירך עלינו לדעת. החוויה הגדולה והאדירה ביותר שבה מתנסה האדם בכל עת ובכל שעה היא חוויית הבחירה החופשית בין אור לחושך, בין טוב לרע, בין אהבה לשנאה, בין עולם עליון לעולם תחתון. ובחירה זו אשר בה מתמצאת חירותו המוחלטת של האדם תמונה בעוצמה שאין דומה לה. כי אם אתה אומר אני מתבקר לכל, פירוש יש דבר שאתה לא צריך לבחור. אתה לא צריך להכריע. ואז גם אתה לא מגלה את כוח הבחירה שדורש את מידת הגבורה. אז יש את, במקום גבורת הבחירה, יש את חולשת המתירנות. הכל. ואז אתה נעדר. החוויה של הבחירה היא גם החוויה העמוקה ביותר מכל החוויות. חוויית הבחירה בין טוב ורע.
רגע, עשית את זה, מבחינתי זה דילוג, לא הבנתי איך זה נהיה גבורת הבחירה.
גבורת הבחירה זה פה, שדבר להחליט שאת זה אני לא עושה.
הבנתי את המושגים עצמם,
אבל בוא נקרא את המשך, זה מואר. בכוח הבחירה של האדם תמונה יכולת בריאה, הדומה לבריאת העולם בזעיר אנפין. שרי בנפשך, את, בכוחך שלך, ובהחלטתך הבלעדית, מכריעה, האם לבחור בדרך אור או בדרך חושך? באהבה או בשנאה, ביפה או במכוער, בחיה שבאהבה או בתואר שבה. והבחירה הם קובעת, תמשיכו בדף, בהתייחסותה לאידיאל שבמציאות דרך אחת בלבד, ואינה יכולה לכלול בבת אחת בעולמנו שלנו שני הפכים. אצל ריבונו של עולם, מעבר לאופק, ההפכים מתלכדים בשורשם, אבל אתה צריך להחליט כעת, לאהוב או לשנוא? לקחת סם או לא לקחת סם? להתפתות ליצר או לא להתפתות לו? זה הכרעה. בידינו ניתן הכוח להחליט, ולא שיהיה דבר פנימי או חיצוני כופה אותנו, לא לכאן ולא לכאן. חוק הסיבתיות, דיברנו על זה בענייני הבחירה החופשית, כאילו שכל דבר, החוק השולט בעולמנו וקובע, כי לכל תופעה יש מניע, ולכל מניע יש מניע קודם, נעלם כאן באורך פלא. ואנו עומדים לבדנו וטובים את דרכנו יש מאין. האין בכך חוויה אדירה של בריאה? ובחירה זו מצפן מנחה נמסר לה, התורה ומצוותיה. ואלו טובים לעתים לחיות דווקא בסדר ובשקט, ומלמדים אותנו כי יש אשר הטוב מתגלה דווקא במי שעוצם עיניו מראות ברע. זה ניסיון גדול. ואני רוצה לראות את הכל, אני רוצה לחוות את כל המציאות. לא, עכשיו אתה תעצום את העיניים. ובמי שבוחר ביפה ולא במכוער, בתואר שבאהבה ולא בחיה שבה. טעם החיים אינו מתבטא מנקודת מבטה של תורה, במאמץ לעבור כפרפר מפרח לפרח, ולנסות למוץ דבש מכל הפרחים הטובים והארציים גם יחד. אלא דווקא ביכולת לעצור כוח, להיות מצומצם לעתים, בבחינת איזהו גיבור הכובש את יצרו. דברים יקרים, דברים מאוד מאוד יסודיים למי ששומע אותם. עכשיו נמשיך עוד קצת. אגב, כתיבת הדברים, ובאמת בשבילי, דווקא השיר שלה, של הענת הזאת, וההתמודדות איתו, פתאום העירו לי לעומק את הסיפור הזה של חטא עץ הדת. אגב, כתיבת הדברים מהרהר אני, כי הניסיון בפניו עמד אדם הראשון בגן עדן, נגע בדיוק לנקודה זו שבה אנו עוסקים. לאדם ניתנה הבחירה החופשית לבחור בין הרצון לדעת ולטעום הכל בפועל, וייתן כאלוקים יודעי טוב ורע, כותב פה אלוקים קודש, לבין התביעה להקבלה וצמצום של שלל החוויות. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. ודווקא בקביעת הגבלה זו זיכה אלוהים את האדם ביכולת לבחור בין גבורת הצמצום לחולשת המתירנות. עץ הדעת טוב ורע פירוש הדבר, הרצון לחוות את הכל. והאדם, כבאמת יצור שהוא תמצית הבריאה, יש בו את הרצון, הרצון הזה, נקודת הבחירה, שאלנו מכל, מה משכת האדם בכלל? מה שמשך את האדם בעצם עוד לפני שהוא לא צריך לדעת עכשיו מה יהיה תשוקה פלונית או אלמונית או מהם יצרים כאלה ואחרים. לא בהכרח היו בו היצרים במובן הקיים בפועל. אבל מה היה לו? הרצון להכיר. הרצון לדעת. הרצון לחוות את הכל. זה עומק המושג עץ הדעת. לכן לא עץ דעת הטוב והרע, אלא עץ הדעת, הרצון לדעת. אתם יודעים, כדי להמחיש את זה, אם כי הסיפור המקראי הוא עולה במאה מדרגות, אבל קצת קצת יש אפשרות להבין את זה עם הסיפור המיתולוגי על תיבת פנדורה. מכירים את הסיפור על תיבת פנדורה? כן או לא? לא יודעים מה זה תיבת פנדורה. האלים במרכאות במיתולוגיה היוונית שרוצים רוצים לשבור את האדם, נותנים לפנדורה היפהפייה תיבה סגורה ואומרים לה אסור לך לפתוח אותה. בתוך התיבה זה הכל, תיבה יפהפייה בתוכה כל מיני דברים, היא לא יודעת מה זה, אסור לה לפתוח, והסקרנות הורגת אותה. בסוף היא פותחת את התיבה, מה יוצאים ממנה? נחשים ועקרבים ומחלות ויצרים, ואז ככה האדם נכנס לכל הקלקולים. עכשיו, מה היה היצר של פנדורה? לפתוח, למה? אז המילה, הסימפטום הוא הסקרנות. העומק זה הרצון לדעת. הרצון לדעת זה היצר הכי כאילו בסיסי באדם, שוב. מבחינה מסוימת יש בו צלם אלוהים כבאדם, כי הרי הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, הקדוש ברוך הוא משיג את הכל. אבל הרצון הזה, הדעת, הוא מביא את האדם לכך שאין בו את היכולת להתגבר ולעמוד בבחירה החופשית. זה, רבותיי, רק השלב הראשון. עכשיו בא השלב השני היותר עמוק, אבל מה לעשות, השעה כבר מאוחרת. אז נשאיר את זה כבר עוד שתי דקות, אוקיי? עוד שתי דקות. ועוד נקודה אחת מבצבצת ועולה. והיא שלובה וקשורה בראשונה. אכתוב אותה כאן בראשי פרקים, ואת עקבת תביני גם למילים הלא אמורות. זאת יש לדעת ענת. תכלית החיים אינה נעוצה לגבינו בעצם חוויית הקיומיות. הנה מה שאתה אמרת, החוויה האקזיסטנציאלית שלעצמה. לנו החיים ייעוד אחד להם, לעשות רצון אלוהים. שאלה היא, בשביל מה אתה חי? מה תכלית החיים? האם תכלית החיים לעשות חיים, או תכלית החיים לעשות רצון אלוקים? זה המבחן. במהלך הדרך, אז תגיד, מה זה עומד בסתירה? במהלך הדרך החיים מתגלה לאיש האמונה, כי דווקא החיים למען אלוקים הם נוסחים טעם וערך במסכת חייו. ודווקא בהם צפונה היכולת להתענג על השם מתוך חוויה אקזיסטנציאלית. זאת אומרת, באמת לחוש את החוויה, וממילא גם אחר כך לחוש את כל הדברים הטובים האחרים. אבל דבר זה נודע ומוחש רק כשהוא בא ממילא, אגב בקשת אלוהים חיים. לא שאדם מחפש חוויות, כל הזמן מחפש חוויות, אלא הוא רוצה לעשות רצון אלוקים. אחרי שהוא עושה את רצון אלוקים, גם כל החוויות באות אליו. לכך כיוון הנשר הגדול הרמב״ם בדבריו המלוטשים כיהלום, ועוצרים בתוכה מתח נפשי נורא בפרק האחרון מלכות תשובה. העובד מאהבה, כותב הרמב״ם, ועוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש טובה, אלא עושה האמת מפני שהיא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. המושג הזה עושה האמת מפני שהיא אמת, מחזיר אותנו לרמב״ם במורה נבוכים, אבל הפשט הוא עכשיו האמת, אומרת, אני, מה זה האמת? עושה האמת, אני עושה את רצון אלוהים. הרודפים במודע אחרי האושר, אתם יודעים כל הזמן, הדרך אל האושר, כל הזמן, מחפש אושר, מחפש אושר, מחפש אושר, מחפש חוויות, מחפש התחברות, הרודפים במודע אחר האושר בחיים כשלעצמם לעולם לא יציגו. רצים, הרצים מחוויה לחוויה כדי לעקור אוצרות, חוויות, בריבוע בית על מילת יישארו לעולם בחינת אין אדם מת וחציתה ותו מידו. סוד גדול הוא בחובה לפענחו. אין החיים לעמיתה מושגים, אלא מי שאינו חי למען החיים של עצמם, ואינו מחפש את אושרו רק בחוויית הקיומיות ותולו. וכאן שוב מתבאר גבוה מעל גבוה שורכת תואו של אדם הראשון. האדם מתנסה בשאלה, בשאלת תכלית החיים. זאת השאלה המרכזית שעומדת. מה תכלית החיים? האם הוא חי למען אוסף חוויותיו, וביניהם אף הטעימה בעץ הדעת טוב ורע, או שתכלית חייו בגן עדן היא לעובדו ולשומרו, כרצון אלוהים. אכן, אלמלא נכשל האדם סמוך לבריאתו, זאת אומרת, אילו אדם לא היה נכשל, היה זוכה בעצם דבקותו באלוהים, וההליכה בדרכיו לדבוק בעץ החיים, ואז היה יכול לאכול מעץ החיים, ולאכול מפריו. ואגב, כך היה מתגלה לו, כי בעץ החיים כלול ממילא אף טעם עץ הדעת, הלא ידע תותן הוא השם. עכשיו שלא זכה האדם, ונכשל, נפער הקרע המדומה באמת, שזה רק דמיון, אבל האמיתי במציאות בין עץ החיים לבין עץ הדת. זאת כאילו, או שאתה עושה את רצון השם, או שאתה חוויות. מי שעושה את רצון השם זוכה גם בחוויות. זוכה גם שהוא זוכה בחוויית הטעימה, בטוב, ובטעם הזיווגי וכל הדברים האלה. אבל זה הכל בא מתוך עשיית רצון אלוקים. שהוא הולך לעשות, הוא הולך לחפש חוויות בשביל חוויות, מפסיד את הכל. והאדם שטעם מעץ הדעת כדי לזכות בחוויות ולעשות חיים, הביאה למוות ולא לחיים. המבינה התנת, הסוד הוא כי דווקא הפריצה מעולמו האגוצנטרי של האדם, וההליכה אל האלוהים היא המשיבה את האדם אל עצמו, לזכות בעומק חוויית המגע עם הניר ועם האילן ועם הקמה, לטעום טעמם של זריחות ושקיעות וכל שאר אורות הפלא בעולמנו, כי כולם יד אלוקים איתנו, ומתוכם הוא ניבט. רבותיי, איך אומרים, תם ולא נשלם, אבל זה נושא ללימוד לעומק. עד כאן.